חטא מכירת יוסף, על מה חורי האף הגדול הזה, והכי תימה מהכל, איך יוסף לא מחל? איך יוסף לא סלח? ואם תגיד שמחל וסלח, אז למה הוא לא אומר להם את זה בפסוק? הם אומרים לו, סנה, פשע, אלוהי אביך, והוא ואיבק יוסף בדברו עמהם, כשהם דיברו איתו, הוא דיבר איתם, הוא התחיל לבכות, אבל לא כתוב שם לשון מחילה. הוא לא אמר, אני מוחל, 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 סולח, וגם אם הוא הוציא, גם אם הוא הוציא מפי, ותורה לא אמרה, על צד ש... אז איך יכול להיות שהם נהנשו? אז אולי חלק של גבוה, הרי בכל חלק של בן אדם לחברו, יש גם חלק של בן אדם למקום, שהוא ציווה על זה שאסור לעשות את זה. לדוגמה, אדם עובר על כבד את אביך ואת אמך, אז הוא עושה על זה תשובה, והוא מתקן ומבקש את מחילתם, עדיין זה לא נגמר. כי הוא צריך גם לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא שהוא ציווה על כבד את אביך ואת אמך. אז אולי גם אם נניח שיוסף הצדיק מחל, אבל החלק של גבוה לא נמחל, הם היו צריכים לעשות איזה תענית או איזה זיכוך או איזה צדקה או אני יודע מה, לתרום חי שקלים לבית כנסת של אלכסנדריה, של מצרים, ולבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא. אז אולי החלק של גבוה לא נמחל, אבל גם זה תאימה עצומה, הרי בוודאי שהאחים היו תלמידי חכמים והיו יודעים את כל ההלכות, ויודעים שבחלק של בן אדם לחברו יש גם חלק של בן אדם למקום. אז בטוח שהם עשו איזה תענית או תשובה על מה הקפדה האיומה הזאת, שעד היום אנחנו סובלים 10 הרוגים בכל דור, 10 הרוגים בכל דור באו לחפר, זה לא נגמר ב10 האלה שמתו. אז את כל המקורות ואת פלפול הדברים שיש לי בסוגיה, אנחנו נדחה כרגע. היום אנחנו רוצים להמשיך, אבל הפעם בא חטא מצד חושן משפט. אז היום כולכם הולכים להיות דיינים, אני לא רוצה להגיד עורכי דין, אבל דיינים, שדיינים לפי דעת תורה, לפי המשפט הצרוף, וזה דרך אגב עוד מאמר שאנחנו אולי נצטרך להתעסק בו, האם מותר להיות עורך דין, האם מותר לדון בערכאות של גויים, האם יש לזה היתר הלכתי, הרי כל הדן בערכאות של גויים כאילו מרים יד בתורת משה רבנו, או שאם יש היתר לזה אז אולי עדיף שיהיה לנו גם נציגים בפנים שמה כדי שיכולו לעזור לנו. כל הסוגיה הזאת בהחלט זה סוגיה מכובדת שצריך לעסוק בה ואנחנו נתעסק בה בלי נדר בהמשך. אחרי שנגמור את כל ה-20 שיחות ממתינות שכבר יש לי על שיעורים שכבר אני מבטיח לכם וחלקם כבר מוכנים, רק אין זמן, זה פעם אחת בשבוע, אין לנו זמן יותר מזה, אבל אנחנו נגיע להכל בעזרת השם. אז רבותיי, welcome aboard, שמח לראות אתכם עוד הפעם. הטיסה שלנו היום 778 כמו תמיד יוצאת הפעם למחוזות חדשים בכל הסוגיה של הגזירה של 10 הרוגי מלכות. האם האחים של יוסף, שהרי ראינו בשבוע שעבר הבאנו את אוצר המדרשים והבאנו את מדרש אלה הסקרה בעמוד 440, ששם נזכר שהקיסר החליט שהוא רוצה ללמוד תורה, איזה צדיק, הקיסר הגוי של רומא החליט שהוא רוצה ללמוד תורה, ואז התחילו ללמד אותו בראשית נוח לך לך וירא, ואז הוא מגיע לפרשת מקץ וישב מכירת יוסף, הוא מזדעזע מזה, כאילו הם כאלה נאורים, ייתן לנו מוסר, והם מזדעזע מזה, ואחר כך הוא מגיע לפרשת משפטים ונופלים העיניים שלו על הפסוק של כי ימכור איש גונב, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל ויתאמר בו מות יומת האיש ההוא, ואז הוא קורא לחכמי ישראל ושואל אותם, מי שגנב את אחיו, האם הוא, מה דינו? אמרו לו מות יומת, אמר להם אם זה ככה, אתם חייבים איתה, אמרו לו אמור למה, אמר להם, בגלל שלא נעשה דין באחים של יוסף, ואם האחים של יוסף היו פה הייתי דן אותם, אבל אתם קמתם תחת אבותיכם, ולכן אני אדון אתכם תחת מה שאני הייתי צריך לדון אותם. אני נבעלתי גודל השיממון, איך המדרש בעצמו לא שואל את זה? מי שמך שר ושופט עלינו? מה אכפת לך בכלל שהילדים היהודים הורגים אחד את השני ומתעללים אחד בשני? עד רבה, רבי יונתן אייבשיץ כותב, למה אחרי דינה מי הם היו? שמעון ולוי. שהם החליטו לנקום את נקמת החותם שנאנסה על ידי שכם בן חמור, אז איך הם הורגים אותם? הם אומרים להם, איך אנחנו יכולים? אנחנו, זה חשוב, זה בושה לנו להינסה לאדם שיש לו עורלה, חרפה לנו. אז מה הם מציעים? כולכם תעשו ברית מילה, תחתכו את העורלות שלכם, ואז אנחנו נאות לכם לקחת את בנותינו, ואנחנו ניקח את בנותיכם לבנינו, והיינו לעם אחד. וימצא חן הדבר בעיני שכם בן חמור ובעיני חמור אביו. ואז עכשיו כל האינטרס היה אינטרס צר כדי לקחת את הבן שלו, להשיא אותו עם המשודכת שהוא רוצה. עכשיו הוא אמור להגיד לכל העם, בואו תמולו. איך הוא יגיד לכל העם תמולו? עכשיו זה חתיכת בקשה הדבר הזה, ועוד איפה ימולו? אז עכשיו זה חתיכת בקשה. אם הוא יציג את זה, תשמעו, אתם יודעים, אני עשיתי, הייתי מלך טוב איתכם, הייתי מנהיג טוב, תעשו את זה בטובה בשביל הבן שלי, תמולו. מי, סוקלים אותו ואת הבן שלו. אז מה? אז פוליטיקה, כמו פוליטיקה. האנשים האלה, אנשים שלמים הם איתנו, ישחרו את הארץ. אני עושה את זה שיהיה פה מזרח תיכון חדש. אני עושה פה שיהיה פה סגסוג, פריחה כלכלית, פריחה מדינית. אתה יודע מה זה יהיה פה סינגפור, אז אתה הפך להיות סינגפור. ארץ ישראל תהיה דובאי. אתה יודע איזה יופי זה, מה הולך להיות? ותראו בפסוקים, הוא משכנע אותם שזה בשבילם. כל השטיקים והטריקים הפוליטיים, כבר הכל כבר בתורה. אם זה בפרשה הזאת ואם זה פרשת קורח. הוא מציג את זה בשביל העם. מה הוא יגיד בשביל הבן שלי? אבל מה באמת האינטרס? שכם בני חשקה נפשו. זה בשביל הילד שחשקה נפשו בביתכם. ואלה שנמצאים שם בכנסת, הוא דחה את הגזרה על הבית משפט. למה? כי שכם בני חשקה נפשו. יש דברים מבפנים. פעם שאלו את אריאל שרון, איך יכול להיות ריבון העולמים שאתה, הבולדוזר הגדול, הכי ימני קיצוני שיש, היה אריאל שרון. אם לא אריאל שרון, לא היה את כל פסגת זאב, נתן להם אדמות, תבנו מה שאתם רוצים. איך יכול להיות שאתה יצאת מגוש קטיף? איך יכול להיות? אז מה הוא ענה להם? דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. אתה מבין איך זה עובד? אז זהו, לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך. אחרי הבחירות, אתה מדבר לקירות. איך הפלתם הזדמנות פס כזאת? ואל תגיד לי זה נדחה, כי כיוון שנדחה, נדחה. ככה חזל אומרים, כל דבר. אז מה, בגלל שקומץ אנשים עשו רעש? בבחירות מאוד דמוקרטיות, הרוב נבחר ימני. אז לכו עם זה. מה אתם צריכים לחשבן לכאלה שעושים רעש וצלצולים? אבל ככה זה היה בהר סיני עם העגל, וככה זה היה בחורבן בית ראשון, וככה היה חורבן בית שני, שהמיעוט הרועש מכתיב את התנאים ומכתיב את הקצב, והוא זה שנותן את הטון, ועל פיו יישק דבר, והוא מכתיב את הכל. חמור מאוד מה שקורה פה, אבל כנראה שזה קליפה שעוד אין לנו זכות לשבור אותה. אנחנו צריכים להתחזק בזכויות ולהבין שהמהלך הוא על השמיים ממעל ולא על הארץ מתחת, ואם אנחנו נתחזק שמה למעלה, תתפרד הקליפה, תתפרק הקליפה, ואז אתם תראו את זה פה. מי שחושב שהמלחמה היא פה, הוא טועה. וזה בדיוק מה שהיה בחטא מכירת יוסף. הם הבינו איך יכול להיות בעולם שהקיסר הזה פתאום שוחר צדק נהיה. אכפת לו מה קרה ליהודים. הרי למה באמת שמעון ולוי אמרו לשכם בן חמור ולחמור בנות תימולו? למה הוא אמרו? כי זה כותב רבי יונתן אלשיץ. כי אם הם היו משאירים אותם גויים, ושמעון ולוי היו חזקים, שמעון ולוי אחים, היו יד אחת. בכלי חמאס מחורתיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, לישועתך קיוויתי. הוא פחד אפילו יעקב מהם. הם היו דין קשה מאוד. ואם שתיהם היו רוצים, היו מכסחים את כל שכם בן חמור. ואת כל חמור ואת כל העיירה שלו. זה לא שהם חיכו ליום השלישי כדי שהם יהיו כואבים. זה לא הטעם האמיתי. הטעם היה, למה? כותב רבי יונתן אלשיץ. כיוון שאם הם היו רוצחים גויים, כל האומות היו באים עלינו. אז מה הם עשו? בואו נגייר אותם, נהפוך אותם יהודים, ויהודים רוצחים יהודים, מחפת לכם. הכי טוב, יהודים רוצחים יהודים. מה אתם חושבים, שהערבים לא חוגגים את המלחמות שיש בין היהודים ליהודים? המוסלמים, הנאמבר וואן שמחים, הם רואים בזה נבואה אחרית הימים, כי מה שיקרה פה מלחמת אחים וזה יקרה, ורואים את זה כבר, ואם נותנים פקודות מהשמאל הקיצוני להילחם מול שוטרים ולהילחם מול חיילים, ואתה רואה עין בעין, איך הם מרביצים להם, והם מתנהגים איתם כפפות של משי, לא כמו שמתנהגים עם החרדים כמובן, כשהם עושים הפגנות, אז נכנסים בהם, אבל אלה אסור להיכנס בהם, אבל מדינת כל אזרחיה והכל שווה בדמוקרטיה, ומוכרים לכם את הכל כאילו זה אמיתי. אבל כשיהודים עושים מלחמה עם יהודים, אז הגויים לא מתערבים. זה הטעם, למה הם אמרו להם, למול? כי אנחנו מתעסקים עם יהודים משלנו, אז אל תבואו אלינו בתלונות. עכשיו, לפי זה יוצא שהצדיקים באותו הדור שבאו ללמד תורה את הקיסר לופיאנוס, שגם עליו היה לי סימני שאלה מי הוא, כמו שדיברנו שבוע שעבר, השתוממו, אמרו מה אכפת לו, מה יהודים מעוללים ליהודים. זה אף פעם לא אינטרס לאומי. תמיד האינטרסים שלהם זה אינטרסים שלהם, אבל לא אכפת להם מה אנחנו מעוללים אחד לשני. אז מה פתאום הוא שוחר צדק והוא מחליט, אני רוצה לדון אתכם על מה שהיה לפני 800 שנה קדימה, אחורה, 800 שנה. אז אמרו בטוח שיש פה איזה גזרה מהשמיים. ולכן הם קיבלו את זה בהכנעה. אז הם אמרו לו, תן לנו 3 ימים להשיב לך דבר. למה להשיב לך דבר? היום אני אראה לכם שהם, היה להם מה לענות. היה להם מה לענות. אז למה הם לא ענו? כי הם הבינו שזה גזרה מהשמיים. זה לא משנה מה הם יענו, ימצא להם פתרונים. ולכן רבותיי, ניקח אתכם קצת לטיול בחושן משפט. איזה סעיפים הלכתיים אנחנו יכולים למצוא בכל המחירה הזאת כדי לפתור את האחים בכלל מדין גונב ישו מחרו? אז אנחנו מחפשים, עוד הפעם תהיו איתי, מחפשים סעיפים הלכתיים כדי לפתור את האחים מהאיסור שהם עשו כשהם גנבו את האח שלהם יוסף. אז רק כדי לחדד לכם, אדם שמניח תפילין וחסר לו עוד תף, חסר לו עוד אחת מכל התפילין, התפילין פסולות, פשיטה, פסול. אותו דבר זה בעבירות. כדי להתחייב מיטה, אתה חייב שכל הסעיפים יהיו מלאים. זה כמו כשאתה רוצה לצאת ידי חובת מצווה, אם חסר לך משהו מפרטי המצווה, לא יצאת ידי חובה. חסר לך רצועה, חסר לך אות בתפילין, חסר לך, אני יודע מה, דיבוק אפילו של אותיות פוסל אותם. כל מה שחסר לך, רק אז אתה עשית מאץ' לפי הנוסחה, ויורד עליך אור, וקיבלת ויצאת ידי חובה. אותו דבר בעבירות. לא כל מה שאדם עובר עבירה זה מאץ' כדי לחייב אותו מיטה. ואנחנו היום נחפש אם באמת היה 100% קורלציה בין התנאים לבין מה שהיה בשטח במכירת יוסף כדי לחייב אותה מיטה. הבנתם מה אנחנו מחפשים? יופי. אז הגמרא אומרת במסכת סנהדרין רבותיי, בדף פ-ה-ה, עמוד ב', הגונב נפש מישראל. וזה כמעט משהו שלא מצוי היום, מישהו גונב היום בני אדם? יש היום בשוק האפור שהם גונבים בני אדם, במקסיקו יש דבר כזה, מפחדים ללכת ברחובות, הולכים עם שומרים, גדרות חשמל יש שם בבתים הפרטיים, אני הייתי שם, אני מספר מידיעה, גדרות חשמל, יש אנשים שעל החלב יש את התמונה שלהם, אני לא מדבר על wanted, אני מדבר על missing, אולי דווקא זה שייך, missing ל-wanted, אבל אתה רואה מכאן, שיש דברים כאלה בעולם, יש גם, אם חטפו בן אדם לשוק השחור, יש לך איזה 48 שעות למצוא אותו, כי אם לא הוא כבר נטמע ואין מצב למצוא אותו, ויש על זה סעיף בשולחן ערוך, סעיף מקסים. הסעיף שואל, בשולחן ערוך הלכות שבת, מי שחטפו את ביתו כדי להמיר את דתה, האם מותר לו בשבת לחלל את השבת כדי ללכת להציל את הבת שלו או לא? אז הרשב"א כותב שלא. הרשב"א אומר, אל תהיה פרומר יותר מדי, תחכה, תתפלל, זה חולה שיש בו סכנה בשבת, כמו שהגמרא אומרת במסכת שתענית דף כף ב', תתפלל, ואחרי השבת, אל תחכה לשיטת רבנו תם, תחכה לגאונים, ומיד תעשה כל השתדלות שבעולם. מעניין שהבית יוסף חולק על הרשב"א, בית יוסף שהיה לפני 500 שנה חולק על הרשב"א שהיה לפני 800 שנה. כי בתשובת הרשב"א כתוב שמה, ועדיין הדבר צריך אצלי ביאור. והבית יוסף רחב על הגמגום הזה, והחליט שהוא רוצה לפסוק כמו התוספות, וממילא ודאי יחלל את השבת, ולא רק זה, חייב לחלל את השבת, ללכת להציל את הבת שלו. אז היום, במקרים של היום, אני לא יודע כמה במדינת ישראל יש חטיפות, ויש אולי חטיפות של חיילים, אולי דברים מדיניים, אבל חטיפות בשביל לקבל כסף, לא יודע כל כך אם זה מצוי היום, מקסיקו ודאי שכן, אה?
דני קאץ היה ילד.
דני קאץ? חטפו אותו? לא זוכר, ומה קרה? הוא הרג אותו בסוף? ערבי?
לא.
יהודי? שמשמור. בכל מקרה, שלא נדע. בכל מקרה, מה שאנחנו לומדים מכאן, האם יש מציאות כזאת לחטוף היום? אז כן, יש דברים כאלה, צריך להיזהר. בגלל זה, בשיעור של הכפילים, אמרתי לכם שלא טוב להכניס את הפרצוף שלכם לתוך מאגר, כי מה שיקרה, יכולים לחטוף מישהו, לעשות איתך עסקה, אל תחשבו שדברים לא קרו בעולם. דברים קורים בעולם, ויום אחרי השיעור, התפרסם שבחורה מצאה את הכפילה שלה, ורצחה אותה, כדי לביים למשפחה שלה שכאילו היא מתה. אז יום אחרי השיעור, מקווה שלא הכנסתי לרעיונות, אבל אם אתה רואה מפה, אתה רואה כמובן שיש דברים בגו, והמציאות עולה על כל דמיון, ולכן צריך להיזהר לא להכניס פרטים למאגרים. זה כולל את מאגר מדינת ישראל, עם מה שהיא עושה פה עם התעודות זהות והדרכונים, דיברנו. רבותיי, כתוב בגמרא, בדף פ' עמוד ב' מסכת סנהדרין, הגונב נפש מישראל, רבי יהודה אומר שיכניסנו לרשותו וישתמש בו, שנאמר כי ימצא איש גונב נפש מאחד מבני ישראל והתאמר בו. זאת אומרת, כדי להתחייב בלב הזה, ואחרי הלב כמובן יש מיטה בידי שמיים, והמיטה היא מיטת חנק, זה מיטה חמורה, צריך לגנוב אותו ולהתאמר בו. מה פירוש המילה להתאמר? להתאמר, להשתמש בו. וכותב הרמב״ם אפילו שווה פרוטה, אבל צריך להשתמש בו. רמב״ם, הלכות גניבה פרק ת' הלכה ב', אין הגנב חייב מיטת חנק עד שיגנוב את הישראל ויכניסנו לרשותו וישתמש בו. שנאמר והתאמר בו ומחרו, ואפילו לא נשתמש בו אלא פחות משווה פרוטה, כגון נשען עליו או נשמח עליו. אף על פי שנגנב היה ישן, הרי זה נשתמש בו וחייב עליו מיטת חנק. זאת אומרת, כדי לחייב מיטת חנק, אתה צריך להשתמש בנגנב. יופי. האחים השתמשו ביוסף? כן או לא? אה? היה להם איזה תועלת ממנו לאחים מיוסף? היה איזה משהו, היו צריכים אותו? יש מי שרצה לומר, שהם ידעו את ההלכה הזאת. רבותיי, תצאו מנקודת ההלכה שהם היו מבריקים. כשאני אדבר על חלק הסוד, אני אסביר לכם את גודל הנשמה שלהם. הרי הרשש כותב בנהר שלום, בדף יוד עמוד הדלת, הוא מביא את זה שמה, שכל הנשמה, אני אעשה לכם פירמידה, וכל מי שיותר בקודקוד למעלה של הפירמידה, כלולים בו כל מי שלמטה. אז הוא כנגד כולם. ראש הפירמידה, אדם הראשון. הוא כולל את כל הנשמות של בני האדם. אחר כך אתה מחלק את הפירמידה לשלוש משבצות, יש לך שם את אברהם, יצחק ויעקב. תבינו איזה עצומים הם היו אהובות העולם. שכל מי שיהיה אחר כך למטה מהם, הם כלולים בהם כבר. אחר כך אתה מחלק את הפירמידה לעוד שורה עם 12 משבצות. ראובן, שמעון, לוי, דן, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין. אלה 12 השבטים. אז כל אלה שיהיו למטה מהם נכללו ב-12 השבטים. אחרי זה אתה עושה עוד שורה עם 70 משבצות, שנאמר ב-70 נפש ירדו אבותיכם מצרימה, וכל אחד שירד מצרימה היה נשמה גדולה, נשמה כוללת. כל משבצת מה-70 אתה מחלק אותה לתרייג משבצות, וכל תרייג יכול להתחלק גם הוא לתרייג ניצוצות, ואנחנו זה הניצוצות. אז מה אתה בכלל מרים את הראש שלך? אבק, חצץ. תבין כאילו כמה אנחנו כלום. תבין מי זה היה אברהם, מי זה היה יעקב אבינו, מי זה היה, לא מדבר על אדם הראשון, לא עליתי לראש הפירמידה, לפסגה, לקודקוד, אבל תסתכל אפילו את האחים איזה עצומים הם היו. אז בואו ננסה להבין שהם היו תלמידי חכמים עצומים, הם ידעו בדיוק מה הם עושים. ולכן הייתה כוונתם תאורה ולשם שמיים, והם ראו ביוסף הצדיק נטע זר, כמו שמאדם הראשון יצא קין, ומאברהם יצא ישמעאל, ועשיו יצא מיצחק. ככה הם ראו שיעקב אבינו ממנו יוצא נטע זר שהוא יוסף, וצריך גם אותו להוציא מהכלל. אז כוונתם הייתה תאורה. הם ידעו את ההלכה הזאת של מי שגונב צריך להשתמש בו. אז אם זה ככה, הם נזהרו. הם נזהרו. אז אם הם נזהרו, זה מה שאומר להם יהודה. וידנו אל תהיה בו. מה זה ידנו אל תהיה בו? תיזהרו לא להשתמש בו כדי שלא נתחייב מיתה. אל תשענו עליו. אז אם זה ככה, איך יכול להיות שנחייב אותה מיתה? אם הם לא התאמרו בו, לא השתמשו בו, ועוד נזהרו, יהודה מזהיר אותם, וידנו אל תהיה בו, שלא נתחייב עליו מיתה. חישוקי חמד, הרב יצחק זילברשטיין, כמובן, איך לא, הספרים המתוקים שלו, כמו תמיד, יש לו דברים מיוחדים. נדרים, פי א' עמוד א', הוא הרגיש בזה, הוא מביא תירוץ בשם ספר נקרא טעמה דקרא, לא מכיר את הספר, אבל הוא כותב שהם כן התאמרו בו. מה הם עשו האחים כדי להשתמש בו, כדי להתחייב? האימור היה במה שהשתמשו ביוסף להרוג את הנחשים בבור. וואט? זה מה שהוא כתב. מה אכפת להם שיש נחשים בבור? חזל תורשים, דף ג' במסכת חגיגה, בדף כ' ב' מסכת שבת, והבור ריקן בו מים, מים מת בו, אבל נחשים והקרבים יש בו. וכיוון שחזל אומרים, טוב שבנחשים רצוץ את ראשו, אין טוב בנחשים, זה נאמר על הרופאים, אבל כנראה שזה דסים. אז ממילא, הם היו רוצים להרוג את הנחשים. איך יארגו את הנחשים? וואי, רובן, רובן, תראה, יש פה צפע. מה? אני רואה פה צפעוני. אני רואה פה, איך נהרוג אותו? בוא נחשוב רגע. אה, יוסף, בוא רגע. טח, טח. הרגו את הנחשים. לא יודע, זה כל כך נחוק, ריבון העולמים. לא יודע מה הוא כתב כאן. לא יודע, אני אפילו לא יודע מי זה, אם זה... הוא, תעמה דקרא, הוא כתב את זה? אז, נו, אז מחילה שאני בתאים על רב חיים קנבסקי. לא ידעתי מי זה בר פלוגתא שלי. אני חוזר בי. כנראה שאני לא מבין מה. לא יודע. עוד הוא הוסיף שהאחים הפשיטו את יוסף בעל כורחו, והפשיטו את יוסף, את כותנתו, את כתונת הפסים אשר עליו, והם עשו את זה בכעס, בטרוניה, והיו צריכים את הכותונת כדי להראות ליעקב, אבינו, הקרנה, הכותונת בן חיים, לא? ולא ייתכן שהפשיטו את הכותונת בלי להישען עליו. אז אני לא יודע מה יותר דחוק, הראשון או השני. שתי הדחוקים. אז עם כל גדולתו וקדושתו והודו והדרו של רב חיים, אני אפילו לא ידעתי שזה הוא כתב את הספר הזה, אני עוד מכיר ספרים אחרים שלו, אבל זה לא ידעתי, נראה לי שזה דחוק ביותר. נראה לי שזה דחוק ביותר. נו, אז איך האחים התחייבו? הם לא השתמשו ביוסף? אתם לא רוצים את הסיבה? אני כל הזמן אומר, אתם דוחים איזה תירוץ, אז תביאו תירוץ אחר יותר טוב. כן, אבל זה עדיף להישאר בצריך עיון מלהביא לי שהם רצו להרוג את הנחשים והשתמשו ביוסף כדי להרוג נחשים. אבל הוא אומר שכיוון שכמו שאדם אסור לו להישען על עץ בשבת, סימן של למדבב, אז גם אסור להישען להישען על הבן אדם שרוצים למכור אותו כי זה נקרא מתאמר, כמו שכתב הרמב״ם שהקראתי לכם. אז כשהם משכו אותו, אז הם משכו אותו והוציאו את זה בכוח, אז הם נשענו עליו קצת. וזה ההתאמר, זה ההשתמשות שלו, בהשתמשות שלהם, ולכן התחייבו מיתת חנק. דוחק, לדידי, פטורים. פטורים. התאמר לא מצינו בפסוקים. פתחתי את הפסוקים, ישר והפוך. מי שיהיה לו רעיונות, אז עד שהספר יצא, אז אני אשמח כמובן להכניס את הרעיונות שלכם, כמובן לכתוב לי ולא בעת אדום, אבל לכתוב לי. תירוץ שני, למה אחים פטורים? מה?
הוא לא הביא להם דברים מהאבא שלהם?
מה הוא הביא להם? נו נגיד שהביא להם ו... לא, 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 זה צריך שהם ישתמשו בו. לא, לא, אחרי המחירה, בשלב המחירה, בטח, בטח. צריך שיהיה שימוש, וזה צריך להיות שימוש בו עצמו, בגוף שלו. זה התירוץ ראשון למה האחים פטורים לעניות דעתי. לא נראה לי לקבל את שתי התירוצים של רב חיים, אבל זה שתי התירוצים, זה התירוץ הראשון למה האחים פטורים. תירוץ שני, כדי לחייב את האחים מיתת חנק בשעת המכירה, חייבים לקבל התראה. אי אפשר לו לקבל התראה. זה כל, על זה יושבת כל הארבע מיתות בדין. שקודם כל מטרים בבן אדם, והוא אומר, ככה אף על פי כן אני עושה, ועשה, עכשיו מוציאים אותו לבית הסקילה, או הרג, חנק, שריפה, משהו התחייב. מי יתרא באחים? הרי החינוך כותב במצווה למדבב, ועל לב זה חייב חנק, ביתרו אנו על הלב של מי שמוכר אחד, איש מאחיו, חייב חנק ביתרו בו, ביתרו בו, וצריך להתראות בו בשעת המחירה, והתראה בשעת גניבה, לא מעני, כי אם לא נתחייב, אלא מיטה, אלא במחירה. זאת אומרת, ברגע שגנבו את יוסף, ומישהו יתרא בהם, לא מועיל. רק ברגע שמכרו אותו למדיינים, אז צריך להתראות. לא ברגע שגונבים, ברגע שמוכרים, שם ההתראה צריכה לבוא. והם לא קיבלו לא התראה, לא כאן ולא כאן. מישהו אמר להם, מה אתם עושים? למה אתם מוכרים את יוסף? אף אחד לא דיבר איתם. מה תגיד, ראובן? הזהיר אותם. ויען ראובן אותן לאמור, הלא אמרתי לכם לאמור, אל תחתרו בילד ולא שמעתם. אמרתי לכם. אז הנה הם קיבלו התראה. אמרתי לכם. שתי תשובות. מה התשובה הראשונה? קודם כל, זה לא היה בשעת המחירה, וההתראה מוכרחה לבוא בשעת המחירה. ושנית, הוא אפילו לא ידע על המחירה, ראובן. אז מה אתה תבוא שיתרה? הוא לא ידע על הלב הזה, בכלל. הוא יתרה בהם על איסור רציחה. על זה הוא יתרה בהם. ויאמר להם ראובן, אל תשפכו דם. השליחו אותו פה אל הבור הזה, אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו למען יציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אז הוא יתרה בהם על רצח. הוא לא יתרה בהם על מחירה. והוא גם לא ידע על המחירה, אז ממילא התראה לא היה. ואחר כך, כשהוא רואה שהם נכנסים לכלא באלכסנדריה, הוא אומר להם, אמרתי לכם, אל תחתאו בילד, ועכשיו גם דמו הנה נדרש. הוא היה בטוח שהם רצחו אותו. הוא היה בטוח שהוא נרצח על ידם. אז הוא לא יודע מה המחירה, כלום, אז אין התראה. אם אין התראה, איך הם התחייבו חנק? איך התחייבו חנק? אז שאלתי את זה היום לאיזה תלמיד חכם, איזה תלמיד חכם, ואז הוא פתח על העיניים כאלה גדולות של תימהון, כאילו נעלמה ממני, איזה גמרה מפורשת, והרבה פעמים נעלמים, אבל זו הפעם הזאת לא צדקו דבריו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא אמר לי, אני מתפלא עליך, ככה הוא אמר, סנהדרין ח' עמוד ב', הגמרה אומרת, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, חבר, היינו תלמיד חכם, אין צריך התראה, לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד. והשבטים היו תלמידי חכמים, והם לא היו שוגגים, הם היו מזידים. אז חבר לא צריך התראה. אז איך אתה או בתימה, איפה הייתה כאן התראה? אהה, היה לו כזה, היה לו איזה גשמק כזה. אמרתי לו, צהבו פניך שהשבת אותי, אה? תמה אני עליך, ואומר, תשתוק! אמרתי לו, מה? למה הוא פחד ממה שאני אומר לומר, עומד לומר? אז אני אספר לכם למה הוא פחד. חייכתי שהוא אמר, תשתוק. מנחות סמכת עמוד ב', הגמרא מספרת שמה, יתיב רבי טרפון וקרקש ילה. מה בין קודם, מה הוא אומר לקודם שתי הלחם? מה ההבדל? היה לו איזה קושייה בהלכות מנחות בבית המקדש. מה ההבדל בין זה לזה? אמר לפניו יהודה בר נחמיה, לא! אם אמרת קודם לעומר, תאמר אחרי שתי הלחם, תירץ לו איזה תירוץ, והיה התלמיד תמה על רבי טרפון, איך יכול להיות? שתק רבי טרפון. לא ידע מה לענות לו. אמר לו רבי עקיבא, יהודה, יהודה, צהבו פניך שישבת את הזקן, תמה אני עליך עם תאריך ימים. אמר רבי יהודה בר אילאי, אותו הפרק הפסח היה, וכשעליתי לעצרת, שאלתי אחריו, יהודה בן נחמיה איכן, אמרו לי, נפטר מן העולם והלך לו. בקושי 50 יום הוא חי, בקושי, הוא חי אפילו פחות. 50 יום, על מה? על צהבו פניך. הרגשת, ניצחתי. אבל למה? למה? מה יש בזה? זה גשמק דאורייתא. יש את זה, זה קצת יצר הרע. הרי לעתיד לבוא, כותב הזוהר תולדות של לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישחט את יצר הרע, כדי מוכח בסוכה נון ב' עמוד א', אבל הוא ישיר ממנו קצת. למה הוא ישיר ממנו קצת? אחד, כדי שנביא ילדים לעולם, כי בלי יצר הרע אין פריה ורבייה, כדי מוכח בגמרא ביום הסמכתת, ושתיים, כדי שישאר חדווה דשמעתתה, שישאר מתיקות בלימוד. חרב אל הבדים ונועלו, נלחמים אחד בשני, יש מתיקות. מה העניין? למה עוד היה צריך למות על זה שצעבו פניו? והתירוץ הוא, וזה גם בשם רב חיים בתירוץ, אז הנה הבאנו את רב חיים בתירוץ טוב גם, כמובן שיש לו המון תירוצים טובים, הוא לא צריך חלילה איזה הסכמות מקטנים, יתוש כדמו, כמוני, אבל באמת הוא כותב שיהודה בן נחמיה, הוא היה מגדולי התנאים, והוא היה צריך לשמש המנהיג הבא של הדור הבא. ואם למנהיג הבא יש מידות כאלה מקולקלות של ניצחון, של גשמק לנצח את הזקן רבי טרפון, במקום שיבוא ויגיד לו, מכילה רבנו, אבל אם מדתנו ככה וככה, מכילה רבנו, כתלמיד עדן לרגלי רבותיו, אני לא מבין מה אמרת, למה אתה תמה? מכילה רבנו, אחר נשיקות עפר כפות רגליו, לשנות של הענבה. אבל הוא לא אמר מכילה ואני בר ולא ידע ולא זכיתי להבין וכתלמיד עדן. הוא בא ואמר לא, ניצח את רבי טרפון. מידות כאלה הוא ינחיל לכל התלמידים שלו בדור הבא, אז עדיף כבר שימות ולא יהיו כאלה תלמידים. ותדעו לכם, אדם הולך אחרי הרב שלו. אתה תשמע רב תקיף, אתה הופך להיות תקיף. בבית עם הילדים, עם האישה, וכל בחיים שלך דינים. אתה תשמע רב של חסד, אתה תהיה חסד. ככה זה הופך, אדם מתחכה אחרי רבותיו. אז זה ככה הופך. ולכן זה הטעם למה הוא הקפיד עליו. עכשיו ההוא אמר לי, תשתוק. כי אני אמרתי לו, צעבו פניך שישבת לי, תמה אני עליך. עכשיו לא התכוונתי, לא התכוונתי לומר, תדעה לי עליך עם תאריך ימי, בא חלילה וחס. לא עלתה, לא סיביתי ולא אמרתי ולא עלתה על ליבי. אז מה היה תמה אני עליך? באתי לומר לו, תמה אני עליך, שהרי רבנן חולקים עליו. והלכה כמו רבנן, שלא צריך, שחייב התראה בין עם הארץ, בין תלמיד חכם. וכך פוסק הרמב"ם מלכות סנהדרין, פרק י' ב' הלכה ב'. אחד תלמיד חכם ואחד עם הארץ צריך התראה. אז, 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 אז כבר לא יועיל לך מה שרצית להגיד לי על השבטים. למה? השבטים לא קיבלו התראה והתחייבו. למה? כי הם תלמידי חכמים ותלמיד חכם לא צריך התראה. לא, תלמיד חכם כן צריך התראה. אז מי התראה בשבטים? חזרה השקושייה. אז אני שואל אתכם, השבטים היה להם דין ישראל או דין בני נוח? הם היו ישראלים, השבטים? היה להם דין של ישראל? יהודים הם היו לכל דבר? לא היו יהודים? אז מה הם היו? או, אז אם נצא מנקודת הנחה שהם היו יהודים לפי כל הכללים, אז יש לנו קושייה. איך הם התחייבו? הרי אף אחד לא יתרה בהם. אבל אם נאמר שהיה להם דין של בני נוח, הרי הגמרא בסנהדרין נ"ז עמוד ב' אומרת, בן נוח לא צריך התראה. אז הרתו היא התראתו. יש בנפט. יש צ'ופרים להיות יהודי. יש צ'ופרים להיות יהודי. זה לא רק הכל הכי קשה עלינו. יש הרבה דברים שהתורה החמירה על הגויים יותר מאשר החמירה עלינו. ולנו יש צ'ופרים. להרוג יהודי צריך התראה ושתי עדים, ושהוא יגיד אף על פי כן, או אפילו ישתוק, והוא יעשה את העבירה, אז אחד כזה מתחייב. אבל גוי אפילו בלי התראה מתחייב מיתה. איפה הראיה? אבי מלך, כתוב שם שבא אליו המלאך בחלום ואומר לו, אינך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. איזה אישה הוא לקח? זהו, אז מה זה יכול להיות? אינך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. מה מת? לא יצרו בי, לא היה התראה, לא היה כלום. ישר על הגרדום אמר לו. למה? על האישה אשר לקחת. אני אף פעם לא הבנתי גם למה בעולת בעל. תגיד זה יש את איש. למה הוא אמר בעולת בעל? מושג קצת צורם. זה עוד, עוד, עוד מה לעיין בו. אבל נחמת, אתה רואה שהוא היה בנוח. והוא מת גם בלי התראה. וממילא, אם האחים יש להם דין בני נוח, הם לא צריכים התראה. אם לא צריכים התראה, התחייבו מיתת חנק על יוסף. זה אופציה לחייב אותם, אבל לא ברור לי בכלל שיש להם דין בני נוח. יכול להיות שיש להם דין של ישראל. ואם יש להם דין של ישראל, לא היה התראה. אם לא היה התראה, אז עוד הפעם הם פטורים.
בני נוח, שאין אופלת, כי הם חייבים מחירה בכלל, לא יש להם חיוב של
מחירה? כן, כן. לבני נוח יש חיוב מחירה, יש מי שרצה להוציא את זה ממה שכתוב, שיש להם שבע מצוות, דף נ"ו מסכת סנהדרין, אחד מהם זה גזל. וגזל בכלל זה גזל של בני אדם. זה כתבו את זה גם.
Thank you.
כן, 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 נכון. אפילו הם מתחייבים על פחות מחצי פרוטה. רבותיי, תירוץ שלישי למה לפתור את האחים של יוסף, ובינתיים יש לנו שתי תירוצים. מה התירוץ הראשון? לא התאמרו בו, לא השתמשו בו, אנחנו לא מוצאים כלום. אלא אם כן, בעל כורחנו נקבל את הפשט של רב חיים, שזרקו אותו והרגו את הנחשים על ידו, או נקבל את הפשט השני שהוא אמר, שכשהורידו ממנו את החלוק בכוח, את הכותונת, נשענו עליו. שמה שלא נראה שתיהם, וממילא הוא יותר נראה לומר שהם פטורים, כי לא היה כאן התאמר. תירוץ שני למה הם פטורים? כי לא קיבלו התראה אחים בשעת המחירה, אז איך יכול להיות בעולם שהם התחייבו אם אף אחד לא התראה בהם, אז איך הם התחייבו מיטה? אי אפשר להתחייב מיטה בלי התראה, ולא היה התראה, אז זה כבר תירוץ שני למה אחים פטורים. תירוץ שלישי, אני שואל אתכם, האם האחים עשו קניין ביוסף? כדי להתחייב בגניבה אתה חייב לעשות פעולת קניין בדבר הגנוב. סנהדרין פ"ה עמוד ב' הגונב נפש מישראל, רבי יהודה אומר, אינו מתחייב עד שיכניס אותו לרשותו וישתמש בו. אז ישתמש דיברנו, אבל מה זה יכניס אותו לרשותו? כי חצרו של אדם קונה לו. אז אם חצרו של אדם קונה לו, אז הוא מכניס אותו לרשותו והוא עושה פעולת קניין בעצם הכניסה שהוא הכניס אותו לחצרו. עכשיו אני שואל אתכם, איפה הייתה כל המחירה? שכם, איפה הייתה? בשכם הסוררת, עד היום שכם סוררת. בשכם, שכם הייתה שייכת לאחים? לא. זה היה יותר נראה כמו שטח פתוח, כמו איזה מקום הפקר. ככה יותר, משמע מהפסוקים. איפה הכי חרואים? את החי אני מחפש, שלח אותו לשכם. אז הם הגיעו לשכם שמה, וזרקו אותו לבור. הבור היה שייך לאחים? לא נראה. וגם שכם לא הייתה שייכת לאחים. אז לא הכניסו אותו לרשותה. אם הם לא הכניסו את יוסף לרשותם, איך יכול להיות שהם התחייבו? לא על המחירה, עוד על הגניבה לא התחייבו, כי הם לא עשו קניין ביוסף. אז צריך לעשות קניין. איזה סוגי קניין אתם מכירים? איזה גמרא? בבא בתרא, בדף עין ג' עין ד', עין א', פרק הספינה, איך מושכים חמור, איך מושכים... יש דברים שאתה לא יכול לעשות בהגבה. מה, אתה עכשיו קונה פרה, אתה יכול להגביה אותה? זה, מושך, משיכה, הגבעה, איך קונים בית לפי ההלכה? נעל, גדר ופרץ. עשה בה פעולת קניין, עשה בה פעולה כמו הבעלים. אף אחד לא נועל גודר פורץ אם הוא לא הבעלים. אחרי 3 שנים לא צריך לשמור שטרות והקרקע שייכת לו. יפה. מה הם עשו? הרימו את יוסף?
לא.
הם הכניסו אותו, יש כאן קניין חצר? לא, אז צריך לחפש קניין אחר. קניין חצר לא מועיל כי זה היה שטח הפקר, ככה יותר נראה לומר. בהנחה ששכם לא שייכת ליוסף. למה כתוב בפסוק, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. ויש מחלוקת בין המפרשים מה זה שכם אחד על אחיך. יש מי שאומר שכם, הכוונה לעיר שכם. היא ניתנה מתנה מיעקב ליוסף. אז שכם שייכת ליוסף. ויש מי שאומר שכם אחד זה בגדיו של אדם הראשון. והמילה שכם תתפרש מלשון שכמיה. אבל עזבו את התרגום, הירושלמי. בואו נלך ששכם שייכת ליוסף. אם שכם שייכת ליוסף זה רשות הבעלים. אם זה רשות הבעלים בטח שהם לא קנו אותו. הם לא יכולים לעשות. אז ברשות הבעלים איזה פעולות קניין אנחנו כן מכירים? הגבעה או משיכה. אז הם הגביעו את יוסף? הם משכו את יוסף? כתוב בפסוק, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, והמשכו ויעלו את יוסף מן הבור. אז משמע היה כאן משיכה. אז אם הם משכו את יוסף, פעולת משיכה מועילה גם ברשות הבעלים. כל שכן שזה לא רשות הבעלים, גם אם לא נגיד שאת הדוחק הזה שעדיין הוא קיבל, יכול להיות הוא קיבל את שכם רק לפני שיעקב נפטר. אבל גם אם לא נגיד ככה, גם אם אפילו אם תרצה לומר שזה היה רשות הבעלים, רשות הבעלים קונה ברגע שמשך או הגביע אפילו בתוך רשות הבעלים. אז ממילא הנה משכו את יוסף, אם משכו את יוסף, עשו פעולת הגבעה, אם עשו פעולת הגבעה, הרי קנו אותו, אם קנו התחייבו. ברור? לא ברור כל כך מי משך אותו. רשי, תחפשת? רבי בנימין, מה עזוב רשי? עזוב נתניהו, זה עזוב. אבל מה עזוב רשי? וימשכו, אני קורא רשי, קורא רשי. וימשכו בני יעקב את יוסף מן הבור, וימכרו לישמעאלים. What's more than that? שחור על גבי בז'. ככה כתוב, וימשכו בני יוסף. אבל לא בכדי רבי בנימין התעורר, כיוון שרשבם מפרש אחרת. אני קורא את רשבם, תחזיקו את הכיסאות, שזה שוקר הרשבם הזה. ויעברו אנשים מדיינים, מתוך שהיו האחים יושבים לאכול לחם ורחוקים קצת מהבור. זאת אומרת, מה היה כאן למעשה? הם שמו אותו בתוך הבור והשאירו אותו שם. ואמרו, יאללה, אני מת מרעב כבר 10. בוא נכין לנו איזה סנדוויץ' ככה של הסמכות. אמר לו, יאללה, בוא נלך. הבאת ממרח זיתים? בטח. אתה הבאת עגבניות מיובשות? כן, אני מביא. יאללה, אז בוא נוציא, בוא נעשה, הבאתי ביצים, נעשה חצילים בחשד. יאללה, בוא נלך. לישבו רחוק מהבור, הוציאו את הזה, והתחילו לאכול. וזה אחד הטרוניות שהיו עליכם. בוא נאמר שהוא התחייב מיתה, כי יש לו דין של מויסר, שהוא מסר אתכם לאבא שלו, שהוא אמר עליכם שאתם צופים בבנות הארץ, ואתם אוכלים שלא עבר, עבר מן החי, בלא שחיטה, והוא יש לו דין של אחד שהוא מויסר, הוא בוגד במלכות. יש מי שאמר שיוסף התחייב מיתה כי הוא בגד במלכות, הוא אמר, אני רואה שהכוכבים והשמיים וכולם השתחוו לי ואני המלך, והרי המלוכה ניתנה ליהודה, ומה פתאום אתה מתיימר לקחת את המלוכה, לא יסור שבט מיהודה. אז יש מי שרצה לומר שהתימה עליהם, הטרוניה עליהם הייתה, מה פתאום אתם אוכלים? הוא חייב מיטה בלב שבור, בדמעות, תארגו את אח שלכם. איך הגענו למצב כזה שדם מדמנו, בשר מבשרנו התחייב מיטה? אבל אתם זרקתם אותו לבור ועושים חפלה. ריזנות, פסים, עניינים, הכל. עושים חפלה. כמו שהסיפור הידוע עם הגאון מבילנה, שפעם אחת באו אצלו, אמרו לו, שמע, יש איזה יהודי אחד, הוא מויסטר. מויסטר עם של אלוהינו להריגה. מויסטר ממון של ישראל למלכות. חשב על זה הגאון מבילנה, ניסה כמה עצות, לא הסתדר כלום. נתן להם הגאון מבילנה היתר, זרקו אותו לנער. זרקו אותו לנער. הוא לא יצליח לקום מהנער. זה נער מסוכן, והוא ילך. בלילה, הוא הולך ככה, כאילו, השנס דליזה שלו. עשו לו, שתי אלה הלכו, אמרו לו, יא חביבי, כן יעובדו כל אויביך השם, טאק, זרקו אותו לתוך הנער, אהו, בק, 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 תמות, מח ואידך, אתה וכל הערב רב, תמות כולכם, תו, ירקו עליו, צחקו, עשו מסיבה, הדליקו סיגריה, נגמר. אחרי יומיים התבדה לגאון מבילנה ששתי אלה שזרקו אותו נפלו בעצמם, התחלקו לתוך הנער ומתו. ושאלו את הגרא, איך זה יכול להיות? אבל הם קיימו את מצוותך, אתה אמרת להם. אז צפה הגרא ברוח הקודש, הוא עשה שאלת חלום, ואמר להם, תדעו לכם, אני אמרתי שהם צריכים להרוג אותו, אבל אני לא אמרתי שהם צריכים לצחוק. אני לא אמרתי שהם צריכים להדליק סיגריה. היו צריכים להרוג אותו בכאב. איך הגענו למצב כזה שצריך להרוג יהודי? איך הגענו למצב כזה שצריך ידינו להיות בנשמה של יהודי? האחים אותו דבר, ישבתם לאכול לחם? מלאב, הוא חייב, נגיד לשיטתכם עשיתם בית דין והגעתם לפי דין תורה שהוא חייב מיטה, נגיד. אז, אבל בכאב לב תורידו אותו לבור, אתם עוד אוכלים? יש לכם עוד תיאבון לאכול? כאילו סגרתם איזה דיל? אחרי שאתה סוגר איזה דיל, תמיד יש איזה חשק למשהו, פינוק. אני לא יודע איזה, אמרו לי. אבל ככה זה הולך. אז רבותיי, זה קושייה? איך אתם אוכלים? כותב רשבם, אני קורא. ויעברו אנשים מדיינים מתוך שהיו יושבים לאכול לחם ורחוקים קצת מהבור לבלתי אכול על אדם. פירוש נוסף, מה זה לא תאכלו על אדם? וממתינים שהיו לישמעאלים שראו. אז ראו שמה אורחת ישמעאלים עוברת. האחים יושבים שמה ומסתכלים על הישמעאלים עוברים. קודם שבאו הישמעאלים, עברו אנשים מדיינים אחרים דרך שם, וראו את יוסף בבור, והם משכו את יוסף מהבור, והמדיינים מכרו את יוסף לישמעאלים. האחים בכלל לא היו במחירה, הם לא מכרו את אח שלהם בכלל. גוואלד! אז בכלל, לפי הרשב"ם הזה, מה אתה בכלל הקיסר הזה, מה אתה בא? אדרבה, הישמעאלים אשמים. לכו לפלסטין. לפלסטין. בבקשה, לך לפלסטין, תהרוג מהם. בוא נראה, רשמם כותב, בכלל האחים לא היה להם יד בכל המחירה הזאת. הם ישבו לאכול, בינתיים הם מסתכלים על הישמעאלים, בצד הזה באים המדיינים, הרימו את יוסף מהבור, והמדיינים לקחו ומכרו אותו לישמעאלים, והאחים בכלל לא היה להם יד בכל המחירה הזאת. אז מה תגיד לי שהישמעאלים הרימו, שהאחים הרימו את יוסף? הם לא ידעו, רק לפי רשי הם ידעו. לפי רשבם לא ידעו בכלל, מכל זה. ואף על פי שכתוב, וזה הייתם צריכים לצעוק לשמיים, אבל אני מבין שאתם כל כך בהלם מהפירוש של הרשב"ם, אז נשכח מכם הפסוק הזה. השם מכרתם אותי למצרים, אל תעצבו. הוא אומר להם, יוסף אומר להם במצרים, אל תעצבו. השם מכרתם, אני אחיכם יוסף, השם מכרתם אותי למצרים. משמע, מי מכר אותם? אותו. הם, יש לומר שגרמה של מעשיהם סייעה למכירתו. אבל לא שהם מכרו ישירות.
גרמו.
גרמו. היו גרמה. תירוץ שני מביא הרשב"ם. ואם אתה בא לומר שימכרו את יוסף לישמעאלים, אחיו מכרו, אף על פי כן חייב אתה לומר שהאחים ציוו למדיינים למשוך אותו מהבור. והוא מדייק את זה מהפסוקים. אז עכשיו, לפי הפירוש השני של הרשב"ם, האחים היה להם יד במכירה. אבל הם לא משכו. מי משך? הגוי, המדיינים. המדיינים מכרו. ואחרי זה, אבל הם לא משכו. אז אם לא משיכה, אז אין פעולת קניין. אין פעולת קניין, הם לא חייבים. אז מה אתה רוצה לומר? שלוחו של אדם כמותו? כמען! חשבת שאני אבוא לשיעור הזה ולא יכין לך תשובה על זה? אז בואו תשמעו. שלוחו של אדם כמותו, האם מועיל בגוי או לא מועיל בגוי? מחלוקת. האם שלוחו של אדם כמותו מועיל? אני עכשיו בא ושולח את מוסטפה שיגביה לי את הסחורה בחנות של פלוני, והוא יגביה. האם זה נקנה לי אוטומטית או לא? מחלוקת. נתיבות המשפט, סימן קוף פי חט, חלקת יואב, חושן משפט, סימן א', נחלקו. זה אומר מועיל, זה אומר לא מועיל. אז עכשיו תעשה סיכום. אם כמו רשי שהאחים משכו וקנו אותו, אז הם התחייבו האחים, כי הם בעצמם משכו אותו. ואם כמו רשב"ם שהמדיינים משכו אותו והאחים מכרו אותו אחרי שהמדיינים משכו אותו על פי ציוויים, מחלוקת. אם יש שליחות לגוי או אין שליחות לגוי. רק אם תאמר שיש שליחות לגוי, אז גם לפי רשב"ם הם התחייבו בקנייה של יוסף. ואיזה צדדים מצינו לפתור? פירוש ראשון של רשב"ם, בכלל האחים לא היה להם יד במחירה. זה המדיינים והישמעאלים עשו את זה. פירוש שני של רשב"ם, שהאחים ציוו למדיינים והמדיינים משכו ואין פעולת קניין לגוי, אז באופן כזה הם יהיו פטורים האחים. פירוש שלישי אני רוצה להביא מהדעת זקנים, מבעלי התוספות. הם כותבים באמת מי שמחר היה האחים, אבל הם מכרו אותו כשהיה עדיין בבור. הבנתם מה היה? הם לא משכו אותו בכלל, הם זרקו אותו לבור, ובאו המדיינים, אמרו, יש פה עבד, דווקא נראה טוב, אפשר אולי יביא לנו עבדים יפים, יביא לנו חיוור כמו סיד, אבל נראה טוב. לא, נראה טוב, אל תדאג, דווקא עד רבה, זה יש לו יוצא קדושה, שבן אדם עובר דברים טראומטיים בחיים, פתאום הפנים שלו מזדקחות, בגלל שהקליפה מתפרקת ממנו, רואים את זה ישר. אז זה רע שלא יהיה לנו זיכוכים כאלה, שיהיה לנו זיכוכים טובים, שאדרבה, שיהיה לנו זיכוכים בזכות הממון. הגמרא אומרת בדף זין במסכת שקלים, ראתה מטרונחת את רבי אבאו, אמרה לו פניך צהובים, או אתה מלווה בריבית, עושים מזה הרבה כסף, או אתה מגדל חזירים, עושים מזה הרבה כסף, או אתה שיקור. אמר לה טיפח רוחה דהי איתי תאימית מחנה באנך. הלוואי תמותי פה אמן במקום, אם יש לי את אחד מהשלושה דברים האלה. אלא מתוך שתורתי מצויה לי פניי מהירות, שנאמר חוכמת אדם תאיר פניו. אבל יש לפעמים, אנחנו רוצים זיכוכים והערות מצד כזה, ולא מצד של טראומות. אבל גם אחרי טראומות יש זיכוכים. בכל מקרה, באמת ראו את יוסף המדיינים, והאחים אמרו למדיינים, שמעו, אתם רוצים לקנות אותו 20 כסף. יאללה, 20 כסף שווה, מה? הוציאו 20 כסף, והמדיינים משכו אותו, אחרי שהוא היה כבר של המדיינים, הם משכו אותו. לא שהיה כאן פעולת קניין, וצריך לפלפל אם יש שליחות לגוי, לא, זה כבר היה שלהם בתוך הבור. והם מכרו אותו לישמעאלים, ונגמר הסיפור. ברור? יפה. עוד דרך לפתור את האחים, עוד דרך לפתור את האחים, זה, כל זה היה לפני מעמד הר סיני. פרשת משפטים, מתי קיבלנו אותה? מתי קיבלנו את פרשת משפטים? בהר סיני. שמות ועירה בו בשלח, יתרו, מעמד הר סיני, יתרו, משפטים. או שתגיד אין מוקדם ומאוחר, לא משננו. אבל בתכלס, זה היה לפני מעמד הר סיני. זה היה לפני קבלת התורה. אז כל המחירה הייתה לפני מעמד הר סיני. האבות הקדושים, אף על פי שהם קיימו כל התורה כולה, כמו שהגמרא אומרת ביומד, אפילו דמות בית 10 שורות מלמטה, אברהם אבינו היה זקן יושב בישיבה, יצחק זקן יושב בישיבה, קיימו אפילו עירובי תבשינים. רש"י כותב שם בצד ימין למטה במקום, שזה מה שסופרים עתידים לחדש, עירובי תבשינים. אז הכל היה מחסידות. זה לא היה מעיקר הדין. לא היו חייבים. אז אם הם לא היו חייבים, אז מה פתאום אתה מחייב אותם? למה שהם התחייבו? אם נאמר שהיה להם דין של בני נוח, כמו שדיברנו לפני זה. אבל בגמרא בסנהדרין ולבב עמוד א', שבע מצוות נצטוו בני נוח, דיינים, ברכת השם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, עבר מן החי. אמרתי לכם לזכור את זה, א', ב', ג', ד', וגעש. געש זה השלוש עבירות הכי חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, א', ב', ג', ד', א', עבר מן החי, ב', ברכת השם, ג' זה גזל, ד', דיינים. אז עכשיו גזל ודיינים, ג' וד', שתי אלה יש צד לחייב את האחים, גזל כי גזלו את יוסף, דיינים כי מצד הדין הם היו צריכים לעשות, לקחת אותו לבית דין ולא לעשות לו דין שדה מה שהם עשו לו שמה. אז אם הם מצווים בני נוח על גזל ודיינים, אם נאמר שהיה להם בני נוח הרי הם חייבים, ואם עדיין יש להם דין ישראל הרי זה היה לפני מעמד הר סיני וממילא הם פטורים, זה עוד צד לפלפל אם האחים פטורים מהמחירה. צעד נוסף לפלפל האם האחים היו פטורים מכל המחירה הזאת. אני שואל אתכם, נגיד שפטרנו אותם, בסדר? נגיד שפטרנו אותם, לא היה התראה, ואני יודע מה, לא התאמרו בו בכלל, ולא הייתה כאן משיכה, ולא פעולת קניין, ואיך פתחתי את השיעור? כדי לצאת ידי חובת תפילין, אתה צריך את כל המערך כדי שיהיה הקורלציה, התאמה כדי לצאת ידי חובה. אותו דבר בעבירה. פה תראה כמה גמגומים. ואני לא מדבר איתכם על איזה גמגום, בוא, אתה מדבר איתכם על גוף העבירה. בלי התראה הם לא חייבים, בלי קניין הם לא חייבים, בלי להתעמר בו הם לא חייבים. וכל שכן אם תגיד שהם בכלל לא היו לפי רשבם, הם לא לקחו, וכל שתגיד שגם אם תרצה לפי רשבם השני שיש פה פעולת קניין בגלל שיש פה גוי ואין פה גוי ויש רק זה, וזה לפני קבלת הר סיני, עזבו את כל הפלפולים. לא חייבים מיתת חנק, אבל איסור הם עברו? אין מיתת חנק, אבל איסור יש כאן? הם עשו משהו אסור, משהו לא אתי, משהו לא נכון, משהו פיל רונג. עזבו את הלחם שהם אכלו, אני מדבר על עצם זה שהם, עצם זה שהם עשו משהו לא נכון. כן. ככה כותב חידושי יד דוד על מסכת סנהדרין פיבה ועמוד א', אני קורא דנאי דפטור ממיתה, מכל מקום איסור ודאי יש כאן. בלא תגנוב, ובלאו דלא ימכרו ממכר עבד על הגניבה ועל המכירה. אז נכון שלא היה כאן כל הפרטים לחייב אותם בחושן משפט במיטת חנק, אבל היה כאן איסור, היה כאן איסור. אז הם לא התחייבו מיטה, אבל הם התחייבו משהו אחר. ואפשר דעת, כל פנים היו רוצים להקל עליהם את האיסור המיטה, ולכן הם נזהרו מאוד בכל הסעיפים. זאת אומרת, האחים, אמרתי לכם כבר שזה בפירמידה שלנו, הם גבוה גבוה. גבוה גבוה. הם היו תלמידי חכמים גדולים ועצומים. לא סתם יעקב אבינו שולח את ראובן ואת יהודה שלח לפניו גושנה. את יהודה לעשות לו בית אולפנה, ישיבה גדולה באלכסנדריה של מצרים. הם היו תלמידי חכמים ראשי ישיבות. הם היו כולם קדושים ותאורים. בדרך אגב, כולם היו ספרדים. זה פשוט וברור שכולם היו ספרדים. אחר כך מאיפה בא אשכנזים ואיך זה נהיה וזה, זה עוד. ואיך יכול, לא, ואני שואל, אז איך הגיע עיניים כחולות וירוקות ובלונדינים, איך זה הגיע? זה עוד שאלה, זה עוד שאלה. הרי כולם היו מבגדד, מהרם נהריים, רחל עיראקית הייתה ובעיראק אין עיניים כחולות. אז אם זה ככה, איך זה הגיע? עוד סיפורים יש לי למחביר. אז נדבר על זה בהזדמנות, בלי נדר. אבל אם זה ככה, הם היו תלמידי חכמים, אז הם אמרו, תשמע, לעשות לו פעולה שתחייב אותנו מיתה, לא שווה. לא שווה. אנחנו יודעים שהשם ידקדק איתנו. לא רוצים לעשות לו שום דבר שיחייב אותו מיתה. אז מה נעשה? נעקוף את כל השלבים כדי שניפטר ממנו, נמכור אותו ולא נתחייב עליו. אתם מכירים איך זה עובד היום בחוזים? כך עושים חוזים. איך עושים חוזים? בוא נשב על החוזה, 200 סעיפים, ובוא נראה. ובאופן של זה, ואם תעבור שנה, ואם לא תעבור שנה, אנחנו כן נחייב ולא נחייב, וזה כזה, ועלה מצעיר שהוא לא בא אליו בשום טרוניות, וזה נמכר as it is, וזה ככה, ואתה סוגר את עצמך מכל הכיוונים, כולה היי ואולי, לא ימצאו פרצה, אבל אתה סוגר את זה מכל הכיוונים, כדי לא לחייב את עצמך, לא להיכנס לסרטים בעתיד הרחוק. גם שעכשיו הכל חם, רוצים שזה ייגמר, רוצים כבר לסגור, רוצים לפתוח בקבוק, אבל לפעמים החיפזון מהשטן. אז האחים היו בדיוק ככה, לפי מה שמספר פה היה דוד. הם ידעו שהם יעברו איסור, אבל הם עשו את זה לטובת העניין, אבל הם דאגו לסגור את כל הקצוות שהם לא התחייבו. אז אם זה ככה, הישמעאלים אמרו, תורימו לנו את הילד, תרימו לנו אותו מהבור, אנחנו רוצים לראות אותו. הם ידעו, אם אנחנו מושכים אותו, אנחנו נדפק. נמכר? As it is. As it is. עם עמומים, בלי עמומים, אל תבואו עלינו, יש. כמו שזה, הוא נמכר. או שהם אמרו לו, אתם תמשכו, אנחנו לא מושכים, אתם רוצים, תפתחו, תמשכו אותו. זאת אומרת, הכל היה במכוון. את הכל הם ידעו. לכן יהודה אומר להם, ידכם אל תשלחו בילד, שלא תתאמרו בו. כל הסיפור היה פה מאוד מאוד מבריק. נו, עברו על איסור רק שלא היה בזה מיטה. והוא מתחיל לפלפל, שניים שגנבו את הנפש, לא מפורש בגמרא מעדין. ואפשר בתלליה דמחלוקת, האם רבים ששתיים שהרגו את הנפש. אדם רצח את החבר שלו ויש שתי עדים, רוצחים אותו, נגמר. אין הפקרות. אבל מה יהיה הדין אם שתיים הרגו את הנפש? שני אנשים הרגו את הנפש, שניים. האם הם מתחייבים או לא מתחייבים? כי כתוב, כי יקום איש על חברו, והרצחו נפש, הרגו נפש, ומשמע שזה רק בן אדם לבן אדם. אבל אם שניים ביחד היו שותפים, שניהם הכניסו את הסכין, שניהם, זה לא אחד, יכול להיות אחד הכניס את הסכין ועדיין לא הרג, והשני עשה וידוי הריגה, אבל שניים שותפים במוות שלו, האם חייבים או לא? מחלוקת בגמרא. עכשיו, בגלל המחלוקת התנאים הזאת בגמרא, מנסה היה דוד לעשות קורלציה לשניים שגנבו את הנפש. מה יהיה הדין שלא רק אחד גנב? כי אם מצא איש מאחיו ומחרו, לא כתוב הם מכרו אותו, כתוב דווקא איש על איש. אז מה יהיה הדין? ולכן הוא רוצה לומר שאפשר לפתור את השבטים אם נניח שכמה הנחות הוא צריך להניח פה. אחד, שכל האחים היה להם יד במחירה, ולא היו כאלה שעמדו בצד והסתכלו, אלא כולם פעלו אקטיבית במחירה. סעיף שני, שרבים גנבו אותו, זאת אומרת, כולם, כל האחים נתנו יד אחת בזה, והם הם, הם אלה שרצו למכור את יוסף באופן שהם שמרו את זה, שאחרים הם אלה שימשכו אותו, רק אז הם התחייבו. זה מה שהוא כותב פה. טוב, סיכום רבותיי, כמה סעיפים יצא לנו? כמה ספרתם? רגע, הוא חיה, לפי היה דוד, איך הוא פתר אותו? מי שרוצה להזכיר לי? יד דוד. ככה הסביר, תהיו איתי. אם שניים רצחו את הנפש, מחלוקת. רק אם אני אגיד שזה שהתנא שסובר ששניים שרצחו את הנפש פטור, רק אם אני הולך לפי הפטור, ואותו אני מניח שרצח זה כמו מחירה, אז נניח שגם ברבים שמכרו, או שניים שמכרו, גם יהיה פטור. זאת אומרת, תראה שהוא בנה פה כמה בניינים, כי מי אמר לך זה, ומי אמר לך זה, ומי אמר לך זה. יכול להיות שההלכה היא דווקא ששניים שהרגו את הנפש חייבים. אבל גם אם נלך לפי ששניים שהרגו את הנפש פטורים, אולי זה דווקא ברציחה ולא במחירה. אז איך אתה עושה קורלציה על קורלציה, עושה לך בנייה על בניין על בניין, הכל יכול ליפול. זה לא רעוע, זה רעוע, זה לא יציב. אבל כשיש לי כל כך הרבה צירופים ביחד, כמו שהבאתי לכם, זה ראוי להצטרף לרב חד מילטה. גם אם תוריד את זה, יש לי מספיק סעיפים פה לפתור את האחים מהסוגיה הזאת של המחירה. אז כמה סעיפים היו לנו לפתור את האחים? בואו תמנו איתי ביחד. מה היה הסעיף הראשון? להתאמר בו. השתמשו בו האחים? לריבי רב חיים קניבסקי, כן, לפי מה שאמרנו שקצת דחוק, אז יותר נראה שלא השתמשו בו. מה היה הסעיף השני לפתור את האחים?
לא התראו בו.
לא קיבלו התראה, אבל זה רק אם נצדד שהאחים יש להם דין ישראל. אבל אם האחים יש להם דין של בני נוח, אז הסעיף הזה נפל. ואז מה יהיה? ואז הם מתחייבים, כי בן נוח מתחייב גם אם בלי התראה. שנאמר אינך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. יופי. אז הסעיף השני הוא רעוע. אז מטעם יש לי אחד טוב ואחד שהוא שאלה מה היו האחים בני נוח או ישראל. מה הסעיף השלישי? לא עשו בו קניין. אז לרשותם הם לא הכניסו אותו. יותר נראה שזה היה הפקר. וגם אם תגיד שזה היה שכם, הייתה שייכת ליוסף הצדיק, אבל יותר נראה שהוא קיבל את זה לקראת הגסיסה של יעקב. וגם אם תגיד שהוא קיבל את זה בזמן שיעקב הביא לו את זה עוד לפני המחירה, אז זה רשות בעלים. אז לא יועיל להכניס אותו לבור, כי הכל שייך ליוסף, זה רשות בעלים. אז היה בהכרח צריך לומר שהוא מתחייב בגלל המשיכה, ומשיכה זה רק לשיטת רשי שהאחים משכו אותו, אבל לשיטת רשבם, לפי התירוץ הראשון, בכלל האחים לא היה להם יד, ולפי התירוץ השני, גם האחים לא משכו אותו כי הם אמרו למדיינים, ולפי הדעת זקנים לבעלי התוספות, בכלל הם מכרו אותו, אבל מכרו אותו והם מכרו אותו כשהוא היה בבור. אז ממילא פעולת קניין כמעט בטוח לא הייתה פה, רק לפי רשי אפשר עוד לצדד בזה, אבל יותר להלך אחר הרוב, יותר נראה שלא היה פה אפילו פעולת קניין. מה הסעיף הרביעי? לא, זה היה החמישי. הסעיף הרביעי שהזכרתי אותו עכשיו, האחים לא מכרו אותו, אלא המדיינים מכרו אותו לישמעאלים בלא ידיעת האחים. אז זה עוד סעיף לפתור אותם, כי בכלל הם לא אין להם יד במחירה הזאת. זה הסעיף הרביעי. סעיף החמישי, כל המחירה הייתה לפני מעמד הר סיני. אז אם זה היה לפני מעמד הר סיני ולאחים יש דין ישראל, אז ממילא הם יהיו פטורים, כי עדיין עוד להתחדשה ההלכה של גונב ישו מחרו. אבל אם תאמר שיש להם דין של בני נוח, הרי בני נוח מתחייבים לא ממעמד הר סיני אלא מזמן בריאת העולם, וממילא כן התחייבו על המחירה. אז גם סעיף A כמו סעיף B הוא בחצי חצי, אבל יש לנו מספיק סעיפים כדי להגן את זה טוב. וב, מה הסעיף האחרון? מה שהבאתי לכם את היד דוד? רבים, אפשר שרבים שגנבו ומכרו את הנפש יהיו פטורים, בדומה למחלוקת תנאים בעניין רצח, שאם שתיים רצחו נחלקו התנאים, האם יש כאן חיוב מיטה, איסור ודאי עברו איסור, בעולם הבא ודאי ידונו אותם על מיטה, אני מדבר על מיטת בדין פה למטה, האם הורגים אותם או לא, אז זה מחלוקת תנאים על רצח, ואולי הוא עדין גם במחירה, יהיה מחלוקת לעניין מחירה רבים שמכרו אותו. יש עוד סניף לפתור, עד כאן שישה סניפים. שישה, תבינו כאילו מה הולך כאן, איזה מחירה רעועה. ועל זה מתו 10 הרוגי מלכות, ועל זה מתים כל דור, 10 מתים על משהו שבכלל לא היה. What's going on here? קושייה עצומה, זה צריך ליישב את זה. יש עוד סניף לפתור את האחים, על פי מה שפוסק הרמב"ם מלכות גניבה פרק ת' הלכה ה'. אני אומר את זה רק כשלא יבואו אליי אחרי השיעור ויגידו לי, שכחת את הרמב"ם הזה, איך לא אמרת אותו, אז ראיתי אותו, ישבתי על הסוגיה טוב, והרמב"ם אני מקריא לכם אותו. ותכף אני אגיד למה לא פלפלתי בו כמו שאני פלפלתי באחרים. הגונב את בנו או את אחיו הקטן. שמעתם על דבר כזה? אדם יכול לגנוב את הבן שלו? כנראה שכן. או את אחיו הקטן. אדם יכול לגנוב את אחיו? כן. אני לא מבין, הקטן הולך גם על בנו? אם מישהו בן 60 מכר את הבן שלו בן 40, זה גם תופס ברמב"ם הזה? לא יודע איך, אם אתה רוצה ניסוחים, ואני אלוף בניסוחים, אז אם זה ככה, זה מנוסח באופן של למרשי יכולה ליפול טעות כאן. נו, אז מה אני אעשה? הגונב את בנו, את אחיו הקטן. בנו, הקטן הולך רק על אחיו, או הקטן הולך גם על בנו? טוב, תמשיכו לגמגם, תמשיכו. הגונב את בנו או את אחיו הקטן, אף על פי שנשתמש בו ומחרו, פטור. פטור. אגם הוא מתאמר בו, השתמש בו, הכניס אותו לרשות שלו, פטור. מחרת את אח שלך הקטן, פטור. אני לא רוצה להכניס לכם רעיונות. פטור. שנאמר ונמצא בידו. גונב איש ומחרו ונמצא בידו, פרט לאלו שבלאו הכי נמצאים בידם. מכאן לומד הרמב״ם שהתורה לא מחייבת אם מחרת מישהו שהוא כבר תחת היד שלך בלאו הכי. אתה תהיה חייב בדיני שמיים, אבל בדיני הארץ אין מיטת חנק. אין מיטת חנק אם מחרת מישהו שהוא בלאו הכי יש לך עליו יד. מי? הגונב את בנו או את אחיו הקטן. אז עכשיו לפי זה אחים פטורים. למה? את מי הם גנבו? את אחיהם הקטן. אז לפי הרמב״ם הזה הם יהיו צריכים להיות פטורים, כי זה ונמצא בידו, זה מצוי בידם כבר. השאלה שלי, מה זה הקטן? קטן בייבי שלא הגיע לגיל גדלות? מה זה הקטן? שלא עבר בר מצווה, שלא הביא שתי שערות, שלא עבר את גיל 18, 19, 20, מה? מה זה קטן? יוסף היה בן 17 שנה בשעת המכירה, אז 18 אין לזה שום כלום בהלכה. 18 רק בן חי לחופה, חוץ מזה אין לזה שום כלום. בן חי לחופה, ופה בדור הזה בן חי לצבא. אבל חוץ מזה אין כלום. אז עכשיו, הוא לא היה, הוא היה מעל בר מצווה. אז אם הוא היה מעל בר מצווה, אני שואל אם הרמב״ם הזה, זה סעיף טוב להכניס אותו אצלנו לרשימת הפטורים. מה רצית לומר? כן, שלומי. מקבל את זה? תכרעת השופטת, ג'ודי?
כן, אנחנו חושבים שקטן
זה. יפה מאוד, עד הרפורמה. יפה מאוד. אז זהו, עכשיו למה לא הכנסתי את זה לתוך הרשימה? בספר הכנסתי את זה, פה בשיעור היה לי עוד פלפולי דברים. סברה דקה מאוד, סברה מאוד דקה, צריך להבין את הסברה הזאת. ולכן, כדי לא להלאות אתכם, אני רק אומר לכם שכבר זה השביעי שמצאנו לפתור, הסעיף השביעי, לפתור את האחים מכל המחירה הזאת. שבע סעיפים, עכשיו אני שואל אתכם, שבעה סעיפים וטובים, ויש מהם חזקים ביותר, שמספיק לי סעיף אחד, אני כבר פותר אותו. סעיף אחד, כדי לפתור אותו ממיטת בדין, סעיף אחד. אז בואו ניקח שלא יתאמרו בו. לא, אבל רב חיים כתב שהרגו את הנחשים. טוב, אז תעזבו את הסעיף הזה. לא הכניסו אותו לרשות שלהם. לא, אבל יכול להיות שהם משכו אותו לפי רשי, אז כן, המשך. טוב, הם לא, זה היה לפני מעמד הר סיני. לא, אבל יכול להיות שיש להם דין של בני נוח שמתחייבים גם לפני מעמד הר סיני. טוב, אז אתה יודע מה? בואו נגיד שהם לא קיבלו התראה. מה תענה על זה? התראה אין. שמספיק לי סעיף אחד כדי לפתור אותם ממיטת בית דין. אז תגיד שהיה להם בני מיטת בני נוח. יופי, יופי, נהדר אתה, יופי. אז בוא נגיד, זה שהם צירפו את השכינה זה היה בעל כורחה, זה לא היה שהסכימה איתם למחירה הזאת בכלל. זה היה בעל כורחה, זה היה בעל כורחה. ולכן רבי עקיבא היה צריך לבוא נגד השכינה. אז זה, כי אם השכינה הסכימה לכל הדבר, למה שרבי עקיבא ימות נגד השכינה? היא הסכימה לכל המחירה הזאת. טוב, לא יודע, דקדוקים, זה צריך לקרוא את האותיות הקטנות. בכל מקרה, רבותיי, אם נצרף ונמצא סעיף אחד נקי, אני חושב יש לנו אחד נקי, התאמרו, אז הם בני נוח, לא קיבלו התראה, אז נגיד שהיה להם דין של בני נוח, הם לא השתמשו ביוסף, אז בוא נפיל את הרב קדיאבסקי, ויש לנו כבר, בוא נפיל את הסברה הזאת ונגמר הסיפור. בקיצור, אף אחד לא התאמר בו, זהו זה. לא התאמרו. לא השתמשו ביוסף, בסדר? צריך להחליף ג'וב. אז עכשיו, לפי זה רבותיי, מה פתאום, גם אם תגיד, אתה יודע מה, את כל השבע האלה, בסדר? מה, קיסר לופיאנוס יודע את כל הדקדוקים האלה? בוא, מה הוא יודע? יבואו, יגידו לו, שמע, זה לפני הר סיני, תגמרו את הסיפור. תגידו לו, כל הסעיפים האלה, ואל תכניסו איתו לכל, לא, אבל הוא יבוא לך, הקיסר לופיאנוס, לא, לפי, לא, לפי רשי אולי, אבל רשב"ם אומר ככה, אבל זה לא ככה, אבל זה לא... מה, מאיפה הוא יודע גוי נבל הארור? מה זה? מה זה הדבר הזה? אז למה הם לא? ענו לו! תענו לו! לא, תן לנו שלושה ימים ונשאיר אותך דבר, ואם לא נמצא, אז אנחנו... תעשה איתנו מה שאתה רוצה. תענו, אני הבאתי שבעה בככה. אמי, יש להם 70 תירוצים. אלא מה? הם יצאו מהקיסר, הלכו לישמעאל כהן גדול, וישמעאל כהן גדול עשה עליית נשמה, ובעליית נשמה אמר לו, המלאך גבריאל, זה גזרה, אז מי יכול להתווכח עם גזרה? מה שנגזר מהשמיים, אתה לא יכול לעשות כלום, איך כותב הרמב״ם? הרמב״ן על התורה כותב מרגלית מדהימה, זה נר לרגליים שלי. כותב הרמב״ן, שאבא שלו שלח אותה לדותיינה. לאיפה אבא שלו שלח אותו? לך נראה את צון אחיך בדותיינה. הוא הלך לדותיינה, ראה שהם לא ממצאים, עמד לחזור הבית. רק מה פתאום התחדש? בא איזה איש אחד, ורשי כותב המלאך גבריאל, ואמר לו, מי אתה? אמר לו, את אחי אני מבקש. שמעתי אותם, אמרו, נלכה מזה, הלכו דותיינה, הלכו לשכם, לך לשכם. והמלאך שלח אותו לשכם. הוא היה צריך לחזור הביתה. למה? שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז איך הוא ניזוק? הוא עשה מצוות כיבוד הורים. אבא שלו אמר לו, עד לשם. מי ששלח אותו אחר כך לשכם, זה כבר היה המלאך, זה לא שליחות של אבא. אז ממילא הוא כבר לא שמור מצד שומר מצווה לא ידע דברה, ושלוחי מצווה אינם ניזוקים. הוא לא שמור מזה. כותב הרמב"ן, תראה מה זה שההשתדלות אפס והגזרה אמת. תראה מה זה. שאבא שלו שלח אותו לראות את אחיו, לא היו, הוא היה צריך לחזור הביתה. אבל עילת העילות וסיבת הסיבות רוצה לקיים את הגזרה שאמר לאברהם בברית בין הביתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ואיך הוא יוריד אותם? אז הוא שלח את המלאך גבריאל, והמלאך גבריאל ניווט את יוסף, ונהיה כל הסיפור הזה. מכאן אתה לומד, זה הלשון של הרמב"ן, ההשתדלות אפס והגזרה אמת. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות השתדלות, אבל שלא תחשוב שההשתדלות שלך היא זאת שמניבה תוצאות. והגזרות שלו זה מה שמניבה תוצאות. השתדלות שלך אתה חייב כי אתה חייב. אבל זה מה שמביא תוצאות. וממילא הם הבינו כל החכמים האלה שאין מה לדבר עם הקיסר ולהתחיל להסביר לו, תשמע, לא הייתה התראה ולא הייתה זה, ולעשות לו שיעור תורה. אמרו, אם נגזר מהשמיים, אז כבר נגזר. זה מערכה חרוצה כבר, נחרץ הדין, וממילא מובן גם למה הקיסר החליט לקנה פתאום על חטא מכירת יוסף. למה? כי זה היה מערכה למעלה בשמיים, והסמך מהם ניצח, שם את הוויכוח, ולפי המחשוף הלבן רבי יעקב ובוחצר, הסמך מהם מתלבש בקיצר בעצמו, אז ממילא הם ידעו שהכל זה שם, זה לא פה. ואני אומר את זה עוד הפעם על ההפגנות, ועל המצב המדיני המביש, שהמדינה הזאת נקלעת אליו, ועל המלחמות שבתוכנו, המלחמה האמיתית היא למעלה בשמיים, בין הסיטרא אחרא לקדושה, בין הערב רב לעם ישראל, בין הנציגים שלנו לנציגים שלהם. אם אנחנו נתחזק בתורה, ביראת שמיים, אז נותן יותר כוח לקדוש ברוך הוא, אבו עוז לאלוהים, ואם לא חס ושלום, אז צור ילדיך תשי, מתישים כוח של פעם עלייה של מעלה. תראו, איננו ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן, חיבה קטן. אז עכשיו, לפי זה, אחים פטורים. למה? את מי הם גנבו? את אחיהם הקטן. אז לפי הרמב״ם הזה, הם יהיו צריכים להיות פטורים, כי זה ונמצא בידו. זה מצוי בידם כבר. השאלה שלי, מה זה הקטן? קטן בייבי, שלא הגיע לגיל גדלות? מה זה הקטן? שלא עבר בר מצווה, שלא הביא שתי שערות, שלא עבר את גיל 18, 19, 20, מה זה קטן? יוסף היה בן 17 שנה בשעת המכירה, אז 18 אין לזה שום כלום בהלכה. 18 רק בין חי לחופה, חוץ מזה אין לזה שום כלום. בין חי לחופה ופה בדור הזה בין חי לצבא. אבל חוץ מזה אין כלום. אז עכשיו הוא, לא היה, הוא היה מעל בר מצווה. אז אם הוא היה מעל בר מצווה, אני שואל אם הרמב״ם הזה, זה סעיף טוב להכניס אותו אצלנו לרשימת הפטורים. מה רצית לומר? כן, שלומי. מקבל את זה? תכרעת השופטת, ג'ודי?
כן, אנחנו חושבים שקטן
זה
עד הרפורמה.
יפה מאוד, עד הרפורמה. יפה מאוד. אז זהו, זה, אז, עכשיו למה לא הכנסתי את זה לתוך הרשימה? בספר הכנסתי את זה, פה בשיעור היה לי עוד פלפולי דברים, סברה דקה מאוד, סברה מאוד דקה, צריך להבין את הסברה הזאת. ולכן, כדי לא להעלות אתכם, אני רק אומר לכם שכבר זה השביעי שמצאנו לפתור, הסעיף השביעי לפתור את האחים מכל המחירה הזאת. שבע סעיפים, עכשיו אני שואל אתכם, שבעה סעיפים וטובים, ויש מהם חזקים ביותר שמספיק לי סעיף אחד, אני כבר פותר אותו. סעיף אחד, כדי לפתור אותו ממיטת בדין, סעיף אחד. אז בואו ניקח שלא יתאמרו בו. לא, אבל רב חיים כתב שהרגו את הנחשים. טוב, אז תעזבו את הסעיף הזה. לא הכניסו אותו לרשות שלהם. לא, אבל יכול להיות שהם משכו אותו לפי רשי, אז זה כן, כן, המשך. טוב, הם לא, זה היה לפני מעמד הר סיני. לא, אבל יכול להיות שיש להם דין של בני נוח שמתחייבים גם לפני מעמד הר סיני. טוב, אז אתה יודע מה? בואו נגיד שהם לא קיבלו התראה. מה תענה על זה? התראה אין. עכשיו מספיק לי סעיף אחד כדי לפתור אותם ממיטת בית דין. אז תגיד שהיה להם בני מיטת בני נוח, יופי, יופי, נהדר אתה, יופי. אז בוא נגיד, זה שהם צירפו את השכינה זה היה בעל כורחה, זה לא היה שהסכימה איתם למחירה הזאת בכלל. זה היה בעל כורחה, זה היה בעל כורחה. ולכן רבי עקיבא היה צריך לבוא נגד השכינה. אז זה, כי אם השכינה הסכימה לכל הדבר, למה שרבי עקיבא ימות נגד השכינה? היא הסכימה לכל המחירה הזאת. טוב, לא יודע, דקדוקים, זה צריך לקרוא את האותיות הקטנות. בכל מקרה, רבותיי, אם נצרף ונמצא סעיף אחד נקי, ואני חושב יש לנו אחד נקי, התאמרו, אז זה בני נוח, לא קיבלו התראה, אז נגיד שהיה להם דין של בני נוח, הם לא השתמשו ביוסף, אז בוא נפיל את הרב קדיאבסקי, ויש לנו כבר, בוא נפיל את הסברה הזאת ונגמר הסיפור. בקיצור, אף אחד לא התאמר בו, זהו זה. לא התאמרו. לא השתמשו ביוסף, בסדר? צריך להחליף ג'וב. אז עכשיו, לפי זה רבותיי, מה פתאום? מה פתאום? גם אם תגיד, אתה יודע מה, את כל השבע האלה, בסדר? מה, הקיסר לופיאנוס יודע את כל הדקדוקים האלה? בוא. מה הוא יודע? יבואו, יגידו לו, תשמע, זה לפני הר סיני, תגמרו את הסיפור. תגידו לו, כל הסעיפים האלה, ואל תכניסו איתו לכל, לא, אבל הוא יבוא לך, הקיסר לופיאנוס, לפי רשי אולי, אבל רשבם אומר ככה, אבל זה לא ככה, אבל זה לא, מה, מאיפה הוא יודע, גוי נבל הארור, מה זה, מה זה הדבר הזה? אז למה הם לא, ענו לו, תענו לו, לא, תן לנו שלושה ימים ונשאיר אותך דבר, ואם לא נמצא, אז אנחנו, תעשה איתנו מה שאתה רוצה. תענו, אני הבאתי שבעה בככה. הם, יש להם 70 תירוצים. אלא מה? הם יצאו מהקיסר, הלכו לישמעאל כהן גדול, וישמעאל כהן גדול עשה עליית נשמה, ובעליית נשמה אמר לו, המלאך גבריאל, זה גזרה? אז מי יכול להתווכח עם גזרה? מה שנגזר מהשמיים, אתה לא יכול לעשות כלום. איך כותב הרמב״ם? הרמב״ן על התורה כותב מרגלית מדהימה, זה נר לרגליים שלי. כותב הרמב״ן, שאבא שלו שלח אותה לדותיינה. לאיפה אבא שלו שלח אותו? לך נראה את צון אחיך בדותיינה. הוא הלך לדותיינה, ראה שהם לא נמצאים, עמד לחזור הבית. רק מה פתאום התחדש? בא איזה איש אחד ורשי כותב המלאך גבריאל, ואמר לו, מי אתה? אמר לו, את אחי אני מבקש. שמעתי אותם, אמרו נלך מזה, הלכו דותיינה, הלכו לשכם, לך לשכם. והמלאך שלח אותו לשכם. הוא היה צריך לחזור הביתה. למה? שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז איך הוא ניזוק? הוא עשה מצוות כיבוד הורים. אבא שלו אמר לו, עד לשם. מי ששלח אותו אחר כך לשכם, זה כבר היה המלאך, זה לא שליחות של אבא. אז ממילא הוא כבר לא שמור מצד שומר מצווה לא ידע דברה, ושלוחי מצווה אינם ניזוקים. הוא לא שמור מזה. כותב הרמב"ן, תראה מה זה שההשתדלות אפס והגזרה אמת. תראה מה זה, שאבא שלו שלח אותו לראות את אחיו, לא היו, הוא היה צריך לחזור הביתה. אבל עילת העילות וסיבת הסיבות רוצה לקיים את הגזרה שאמר לאברהם בברית בין הביתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ואיך הוא יוריד אותם? אז הוא שלח את המלאך גבריאל, והמלאך גבריאל ניווט את יוסף, ונהיה כל הסיפור הזה. מכאן אתה לומד, זה הלשון של הרמב"ן, ההשתדלות אפס והגזרה אמת. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות השתדלות, אבל שלא תחשוב שההשתדלות שלך היא זאת שמניבה תוצאות. והגזרות שלו זה מה שמניבה תוצאות. השתדלות שלך, אתה חייב כי אתה חייב, אבל זה מה שמביא תוצאות. וממילא הם הבינו, כל החכמים האלה, שאין מה לדבר עם הקיסר ולהתחיל להסביר לו, תשמע, לא הייתה התראה ולא הייתה זה, ולעשות לו שיעור תורה. אמרו, אם נגזר מהשמיים, אז כבר נגזר. זה מערכה חרוצה כבר, זה נחרץ הדין, וממילא מובן גם למה הקיסר החליט לקנה פתאום על חטא מכירת יוסף. למה? כי זה היה מערכה למעלה בשמיים, והסמך מהם ניצח שם את הוויכוח, ולפי המחשוף הלבן רבי יעקב אבוחצר, הסמך מהם מתלבש בקיצר בעצמו, אז ממילא הם ידעו שהכל זה שם, זה לא פה. ואני אומר את זה עוד הפעם על ההפגנות, ועל המצב המדיני המביש שהמדינה הזאת נקלעת אליו, ועל המלחמות שבתוכנו. המלחמה האמיתית היא למעלה בשמיים, בין הסיטרא אחרא לקדושה, בין הערב רב לעם ישראל, בין הנציגים שלנו לנציגים שלהם. אם אנחנו נתחזק בתורה, ביראת שמיים, אז נותן יותר כוח להקדוש ברוך הוא, אבו עוז לאלוהים. ואם לא חס ושלום, אז צור ילדיך תשי, מתישים כוח של פעם עלייה של מעלה. תראו עינינו, ישמח ליבנו בהגדה ובזמן קריב, ונאמר אמן.